של הלוויה אני לא שתף כרגע ברגשות שיש לי ביום כזה לא תשמעו עכשיו עוד הספט פה אבל אני מקווה שהייתה תחושה ועם כל הצער בזה שלכם לכם לא יצא כל כך להכיר ולשמוע מהרב במידה, בהיקף משמעותי. עם כל הצער על זה, אני חושב שאולי יש בזה קצת בשביל לחדד יסוד אחר שאני חושב שיש לכולנו ביום הזה, שלצד הכאב העצום, אז הייתה גם איזושהי נימה של התרוממות רח, בלשמוע את הדוברים ולדעת מה שהאדם הענק הזה עשה בחייו, והגשים בחייו, והמפעל האדיר שהוא הקים, ולייחל ולקוות ולשמוח בזה שבעזרת השם הדברים ממשיכים ואנחנו כולנו ממשיכים את דרכו והנימה הזאת אני חושב אצלכם יכולה להיות דומיננטית במיוחד ואני מרגיש שאירוע שזה מאוד מחייב כל אחד מאיתנו ומאוד גורם לנו להסתכל אחרת, להתבונן אחרת על עצמנו ועל איך שהיום שלנו בנוי ועל החלטות קטנות שאנחנו מקבלים במהלך יום כזה ובעזרת השם שדבר כזה שכולנו נזכה ללמוד ללמוד מהדמות ולהתפתח ולשאוף להמשיך ושהדגש החיובי הזה יהיה נוכח מאוד. כמובן אני מקדיש את השיעור לעילוי נשמת מורנו ורבנו הריני כפרת משכבו. טוב, והנושא היום זה איזשהו שיעור מבוא לאותו ועד בנו. שיעור שיעסוק בלב הזה באופן כללי. שיעורים הבאים יעסקו בנושאים ספציפיים שהם פחות קשורים, הם לא ממוקדים ביסודות הלאו, אלא בסוגיות כלליות שיש לנו בפרק, השבוע הבא בעזרת השם על חיישינן לזרע האב, שזו סוגיה, כוללת היבטים של אותו ובנו, אבל כוללת היבטים כלליים של הבהות בבעלי חיים. ושבוע אחרי זה, פחות שיעור אחד על הנושא הרחב של שחיטה שאינה ראויה, ובכלל, ובקוצ'ינג בפרט, שאגב זה הנושא שנלמד אותו שבוע הבא מבחינת הדפים זאת אומרת בדף שאני אחלק שבוע הבא זה יכלול שאלות שמתייחסות לשחיטה שאינה ראויה ושחיטה שאינה ראויה זה נושא שהוא משמעותי בשני הפרקים הראשונים שאנחנו לומדים אותו ואבנו וכיסוי דם בשניהם יש סוגיה על שחיטה שאינה ראויה ואני ממליץ ומבחינתי ככה אני אעשה שאנחנו ננצל את ההזדמנות הראשונה את ההזדמנות של אותו ואת בנו כדי ללמוד את סוגיית שחיטה שאינה ראויה גם של כיסוי דם כי היא משלימה את התמונה ואני בדף של שבוע הבא אפנה גם לזה בכל מקרה לפני שמתחילים את הגמרא של שבוע הבא זאת אומרת את פי עמוד א' למטה ודאי שחייבים ללמוד את שתי המשניות של פי א' שתי המשניות של, של שחיטה שאינה ראויה שהם בפי א' עמוד ב' ופי עמוד א' ואני אכתוב את זה בדף בסדר, היום כפי שאמרתי אנחנו נעסוק באופן כללי בנושא בתאמים של אותו ועדנו ובתאמי האיסור וקצת בהגדרים שלו ותוך כדי נשלח טיפה הערות על השיעורים הבאים בסדר. עכשיו, טעמי, אנחנו מגיעים למצווה בתורה, מצוות לא תעשה, ומעניין לשאול מה הטעמים שניתנו למצווה. זה כמובן מתקשר לשאלות כלליות של טעמי מצוות וכל מחלוקות שיש לגבי נושא של טעמי מצוות, ועד כמה, למשל, השאלה של טעמי פרטי מצוות, עד כמה הטעמים צריכים להיות עקביים ולהסביר גם את טעמי המצוות. ובמקרה המקורות שעוסקים במצווה הזאת, יחד עם שילוח הקן, הם חלק מהמקורות היסודיים והחשובים של הסוגיה המחשבתית הכללית הזאת, אבל אני לא רוצה לעסוק בסוגיה המחשבתית הכללית, אלא בצורה ממוקדת באותו ועדנו. אבל ודאי שחלק גדול מהטעמים הם לא הולמים, לדעתי, הם לא הולמים פרטים יסודיים במצווה. זאת אומרת, זה מחייב איזושהי גישה שמסתפקת במתן טעם שלא יהיה מחובר כל כך להרבה מהפרטים. טוב, בואו נראה את הרשב"ם במקור אחד. הרשב"ם חיבר שלוש מצוות ביחד. לא תבשל גדי בחלב אמו. חזר בפנים. לא תבשל גדי בחלב אמו, ושילוח הקן, ואיסור אותו ואת בנו. שלוש מצוות שקשורות להורות בבעלי חיים ולהתחשבות ביחסי ההורות של בעלי חיים. אומר הרשב"ם, לא תבשל גדי בחלב אמו, וגנאי הוא הדבר ובליעה ורעבתנות לאכול חלב האם עם הבנים. ודוגמה זו באותו ואת בנו ושילוח הקן, וללמדך דרך תרבות ציווה הכתוב. והוא חוזר על זה בשילוח הקן, כבר פירשתי בלא תבשל גדי בחלב אמו וכן באותו ואת בנו, שדומה לאכזריות ורעבתנות לקחת ולשחוט ולבשל ולאכול אם ובנים יחד. אז הרשב"ם נותן טעם מוסרי, אבל אני לא בטוח האם המילה מוסרי היא נכונה. מוסרי זה אתיקה, אני חושב שזה משהו קצת באמצע בין אתיקה לאסתטיקה. אני לא יודע האם זה באמת רוע, נקרא לזה במרכאות אליבא דאמת. האם זה אכזריות? הרשב"ם אומר, גנאי הוא הדבר ובליעה ורעבתנות, זה דרך תרבות וזה דומה לאכזריות ורעבתנות. אבל אנחנו לא יודעים מתי זה באמת יותר אכזרי לעשות את הדבר הזה. האם זה באמת כזאת אכזריות? אדם שוחט בהמה ואת הבן שלה ושתיהן באותו יום, אז איפה יש פה יותר גרימת, נגיד, יותר גרימת סבל? בשחיטה הראשונה יש אולי איזושהי גרימת סבל בזה שנגיד אם זה בנו ואותו, לא אותו ובנו, אז האמא שרואה את הבן שלה נשחק, אז יש לה צער מיוחד, אבל את זה התורה לא אוסרה. והתורה אוסרת, האיסור הוא בשלב השני, ובשלב השני, האם יש בזה יותר צער, כיוון שהוא יודע שהבן או האמא נשחטו באותו יום, יש יותר צער כאשר, אני מאמין שכל בהמה כששוחטים אותה, אז היא מצטערת על זה, ו... לא יודע אם יש בזה יותר צער. הרשב"ם אומר, יש לזה אופי אכזרי. זה לא, אני לא חושב שיש פה יותר רוע במהות, יותר גרימת סבל בעולם, אבל יש לזה אופי אכזרי. זה דומה לאכזריות ורעבתנות לעשות דבר כזה, שלקחת שני דורות ביום אחד. יש בזה איזשהו מעשה שמבטא אכזריות. למה זה דווקא בפעולה הלכתית של שחיטה כשרה? זה משניות בהמשך הפרק, אומרות שזה דווקא בשחיטה כשרה. ולמה זה דווקא בבהמה ולא בחיה ועוף? צביעה ובנה מותרים בשחיטה. הרשב"ם לא מתייחס לזה. אפשר לאכול צבי ואפשר לאכול תרנגול. אוקיי. יכול להיות, בסדר. לא, זבינה זה לא הסבר ללמה לא לאסור.
אתה אמור לדעת מי...
אתה אומר שבחיה זה פחות צפוי שתדע, אולי.
מה שם הקצוע, השלום זה לא באכזריות, זה דווקא ברעבתנות, ובשמות הוא בכלל לא מזכיר את האכזריות.
גנאי הוא הדבר ובליעה ורעבתנות, הבנתי.
משהו במידות ותאהות את...
כשהבן אדם מגדל את הבהמות, יש לו שליטה 100% עליהם, אז אם הוא שחד את שתי מידים אחד, זה
כאילו מראה... אז יותר מראה אכזריות אם הוא מדובר בבהמות. אוקיי, בסדר. עוד מפרשים הלכו באיזשהם וריאציות על נושא האכזריות, שלד אומר שהרשב"ם פחות הזכיר אכזריות. הרמב״ם במורה נבוכים כותב במקור 2, מסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, להישמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם, כי צער בעלי חיים בזה גדול מאוד. אז הרמב״ם אומר שהאיסור של אותו ואת בנו זה איזושהי גזרה והרחקה, זה משהו שאם ידוע שאסור לעשות את זה שניהם ביום אחד, אז אני לא אקרב אותם להיות ביחד באותו מקום, ויש פחות סיכוי שאני אעשה את הדבר שהוא באמת רע. ומה הדבר שהוא באמת רע? שישחטו את הבן לעיני האם. רק מה הבעיה? שאת הדבר שבאמת רע, התורה לא אסרה. זאת אומרת, התורה נתנה לי איזושהי מין גזרה והרחקה למשהו שאותו של עצמו היא לא אסרה. אז אותו דבר של עצמו, לשחוט את הבן לעיני האם, זה לדעת הרמב״ם באמת דבר רע. אמנם התורה לא אסרה את זה, אבל זה באמת דבר רע. כי צער בעלי חיים בזה גדול מאוד. אין נפרש בין צער האדם עליו וצער שאר בעלי חיים. כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכוח המדמה, הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם, ורגש ההורות זה רגש שנמצא בבעלי חיים כמו בן אדם. והיה זה הדין מיוחד בשור ושה, אז הרמב״ם כן מתייחס לזה, מפני שהם מותר לנו אכליתם מן הבייתות הנהוג לאוכלם, והם אשר תכיר מהם האם, סליחה, אז הרמב״ם אומר את מה לא בדיוק את מה שאמרת, הרמב״ם אומר והם אשר תכיר מהם האם את הולד. האמת שזה, לא יודע, גם חיות בטבע, אז האמא מכירה את הולד, לפחות את תקופה ממושכת, כן, ביונקים זה ככה. אבל, טוב. בכל אופן, אז הרמב״ם מדגיש שתדע לך שיש פה צער של ממש. הרמב״ן, זה קטע מאוד ידוע של הרמב״ן בשילוח הקן, הוא לא כל כך מקבל את הרמב״ם על לגבי צער, לגבי רוע שיש כשלעצמו בפגיעה בבעלי חיים כטעם לאיסור, אלא קביעת האכזריות בנפש האדם, ושזה הטעם של התורה, שלא נקבע את מידת האכזריות בנפשנו. הרמב"ן אומר שאין רחמיו מגין בבעלי נפש הבהמית למנוע אותן לעשות בן צור כן, שאם כן היה אוסר השחיטה, אבל טעם המניע ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר, כי האכזריות תתפשט בנפש האדם, כי הידוע בטבחים שוחטי השברים הגדולים והחמורים שאין אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאוד. טוב. אז הרמב"ן אומר, המצוות האלה בבהמה ואופן אין רחמנות אליהם, אלא גזרות בנו להדריכנו וללמד אותנו המידות טובות. אז זה הווריאציה של הרמב"ן על הכיוון של הרמב"ם. המהר"ל בתפארת בפרק ו' מתווכח עם שניהם ו... טוב, במידה רבה מתרחק מטעמים ספציפיים שאנחנו יכולים להבין למצווה כזו. בסדר, אבל כפי שאמרתי, אני לא רוצה לגלוש לשאלות הכלליות של טעמי מצוות. יש טעם אחר שהרמב"ן מזכיר בהתחלת הדברים שלו. תסתכלו בהתחלת הרמב"ן במקור 2, במקור 2 בפסקה השנייה. כי יקרא כאן ציפור לפניך, גם זו מצווה מבוארת מינותו ועדנו לא תשחטו ביום אחד. כי הטעם בשניהם לבלתי יהיות לנו לב אכזרי ולא נרחם. או שלא יתיר הכתוב לעשות השחטה לעיקור המין, אף על פי שיתיר השחיטה במין ההוא. והנה ההורג הם והבנים ביום אחד, או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף, כאילו יחריט המין ההוא. אז הרמב"ן אומר שיש פה משהו שהוא מעין, כאילו יחריט המין, מעין החרטה של מין שהקדוש ברוך הוא ברא. והחרטה של מין שלהם זה ודאי פגיעה בבריאה, שהיא שלילית. והמעשה הזה, זה לא באמת החרטה של המין, אבל זה משהו שהוא יותר מדי מסמל מעין החרטה של המין, להרוג שני דורות ביום אחד, ולכן זה נאסר. כמובן, אני חושב כמשמעות סימבולית, ולא לא באמת חשש של ממש לקיומו של המין, אבל יש פה יותר מעשה שהוא כביכול החרטה של המין. וכיוון אחרון שאני רואה זה קטע של הרשע הרירש על הפסוק של אותו ובנו. הרשע הרירש מתייחס לאותו ובנו ולפסוק שלפני זה. שור חסב או יזקי ולד והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן ישה להשם. זה פסוק שהוא בדיני קודשים, הוא בדיני קורבנות. והפסוק הרי זה אותו ובנו שנוהג בחולין ובקודשים. אומר הרשע הרירש, מקור 3, תחת אמו, לרגע אחד לפחות נתקיים יחסיהם לבלדה, למעט יתום, למעט ולד שנולד איתה, שהוא לא קשר לקורבן. וניתנה תקופה של 7 ימים שבה נתקיים יחס זה על פי דרכו של עולם, למעט מחוסר זמן, שעוד לא הגיעו 7 ימים, שהוא פסול להקרבה. וקשור לכך דין אותו ועדנו ביחס למוקדשים. כל הדרישות האלה מצטרפות למושג אחד, יחס האם של הבהמה לבלדה. סבורים אנחנו שנוכל להעז ולומר, מושג זה תופס אותה בחינה של הבהמה שיש בה משום תחילת התקרבות לאופיו של אדם. אנוכיות, אהבה עצמית ודאגה לצורכי עצמה הן המניע אז המפעיל את חיי הבהמה. הקרבה עצמית לצורך קיומו של הזולת, ודאי גם מתמסרת לשלומו, הן המתגלות ברחמי האם של הבהמה בשעת לידה ובשעת טיפול בוולד, והן הן תחילת ההתרוממות לאותה שכחה עצמית המאפיינת את אהבת האדם. ואהבת כל בני האדם איש לרעהו היא הקו האלוקי שבאצילות אופיו של האדם. עכשיו שימו לב לנקודה שבה הרש"ר איש דומה והפוך, קצת דומה אבל קצת הפוך מהרמב"ם. שמה? הסיפור של ההורות, איך הרש"ר איש מתייחס להורות, לרגש ההורות, ואיך הרמב"ם מתייחס לרגש ההורות. שני מתייחסים לזה שהתורה מתייחסת לתופעה שאנחנו, שהתופעה הזאת היא בתודעה שלנו, אומרים לי הורות, אני חושב על בני אדם. אנחנו רואים שהתורה מתייחסת לזה גם בבעלי חיים. אז רואים שאוקיי, אז אנחנו לא צודקים, הרגע שזה קיים גם בבעלי חיים, אבל נקודת מבט שלהם היא טיפה הפוכה, כי הרמב״ם אומר, כן, תדע לך שהורות זה לא שייך לכוח העיוני של השכל, הורות זה... לא צריך להיות מומחה לפילוסופיה בשביל לחוש רגשות של הורים. זה משהו יותר נחוץ, זה שייך לכוח המדמה, וזה שייך גם בבעלי חיים. והרש"ר הירש אומר, הפוך, זה ה... זה הניצוץ של ההתעלות מעבר לבהמיות שיש גם בבעלי חיים, שגם בבעלי חיים יש בהם את אותו כוח התעלות, ואנחנו רואים בזה איזשהו ניצוץ אנושי שיש בבעלי חיים בתחום ההורות. טוב, בנושא הכללי של הורות בבעלי חיים, אז נעסוק קצת שבוע הבא לגבי הבהות. עכשיו אומר רש"ר איש, אל יטושטש אותו זכר של מידה אנושית, אל יובלט תוך כדי התחשבות בו. יושם עליו לב באותה בהמה המייצגת והקורבן את חזונו המוסרי של האדם. אותו זכר של מידה אנושית מכשיר את הבהמה לייצוג זה. זאת אומרת, אם הבהמה היא איפשהו מייצג של האדם בקורבנות, אז אנחנו דווקא רוצים לראות בה ייצוג לאותה מידה של אנושיות. ובהמה שהייתה קשורה ביחסי הורות או ביחסי ילד לאימו, ודווקא לחפש הדגשה של אותה מידה אנושית בבהמה. והצורך וההתחשבות במידה זו מאפיינים את מושג הקורבן היהודי. תכליתו היחידה היא קידומו המוסרי של האדם, ובכך הוא נבדל בחריפות מן התפיסה האלילית הרואה בקורבן השמדה הרצויה לאלוקות. ההתחשבות בבחינות האנושיות של חיי הבהמה היא היסוד של דין אותו ואת בנו. אך דין זה נוהג גם בחולין, בשעת הכנת סעודה רגילה של בשר. ללמדנו ששולחנו של יהודי דומה למזבח מבחינת תכליתו המוסרית. והואיל ורק שחיטה אסורה, ולא נחירה וכל המתה אחרת, הרי מוכח שהאיסור אינו מחמת רחמנות כדי לחוס על רגשות הבהמה וכדומה, אלא זה שטעמו של דבר ששעה שאנו הופכים חיי בהמה למזוננו באמצעות המתה, ניתן יום אחד לבלד בזכות אמו, להם בזכות בנה. כך נזכור את רעיון האנושיות באותו רגע שבו הננו מיעדים בהמה להתבולל בעצמיותינו. אז זה הטעם של הרש"ר הירש, שאני חושב שהוא מאוד מעניין, והוא לדעתי הוא הכי מנסה לתקוף בצורה חזיתית את גם את הסיפור של שחיטה כשרה, אבל גם משהו יותר רחב. כן,
נכון, זה
פעם
עכשיו שבעת ימים לא מפרשים יש פרשים על זה שהבמה חייבת להיות אחרי שבעת ימים או שאפשר להקריב
למיין הסכמינו, תסביר לי את ההבדל. אם האמא מתה לפני שבעה ימים, אז זה לא על מהות היתום שהוא אמר. לא, אין דרישות למעשה, שאתה לא באמת צריך לדאוג לשמש. אבל השאלה היא ברעיון של המצווה.
אבל אפילו שוב שיש גזירה לפיתור שאין.
מה?
אפילו שוב שיש גזירה לפיתור שאין. כלומר,
היתור
כמו מורה להיות להפריד עכשיו על הבן.
האיסור נקבע ברמת הפוטנציאל, יש פה פוטנציאל של הורות, יש פה פוטנציאל של זיקה. אגב, יש טעמים אחרים לגמרי לאיסור הזה. המשנה למלך היה ברור לו שהאיסור הזה זה קשור לחשש נפש, ושלכם הוא פסול להשאות. אלא שזה גזירת כתוב בתורת ודאי והרמטית וכו', גם אם אתם במקרה יודע שקל לו חודש, אבל עקרונית זה מתחיל מחשש נפש. יש טעמים אחרים, אבל בסדר. עכשיו אז ראינו טעמים שונים, כל מיני מחלוקות בגדרי המצווה, יש מקום לחשוב האם הם תלויות בטעמים או לא. אחד החבר'ה אמר לי בסדר שהוא חושב שהמחלוקת של חנניה וחכמים בהנחת עמוד ב' היא קשורה לזה, אני לא מספיק הבנתי את ההצעה, אולי בעיניי היא לא קשורה. זאת אומרת, חנניה לומד דין שלפחות לחלק מהראשונים הוא דין, סליחה, חכמים לומדים דין שלפחות לחלק מהראשונים הוא דין נקודתי לאותו ועדנו, גזירת כתוב ייחודית לאותו ועדנו, שדווקא אם ולא אב, כי צריך מי שבנו כרוך אחריו. ומקור אחר זה לימוד משילוח הקן, שכמו ששם זה דווקא דין באם, אז ככה גם באותו ובנו זה דווקא דין באם. אז האם זה מושך לדווקא לטעם מסוים מבין הטעמים שאמרנו? אני חושב שלא. כל הטעמים שאמרנו הם איכשהו קשורים ליחסי הורות, אם זה דומה לרעבתנות או אכזריות או גילוי מידת האנושיות שבמה, איך שלא יהיה, יש מקום להבין את הדרשות האלה. מה?
הכחדת המין,
הכחדת המין, אז לא היינו מצפים לחלק. הבנתי, יכול להיות שהכחדת המין היא לא קשורה לכרוכים, לכרוך.
נכון. מה?
מה
יעזור לי עדר של זכרים? מה? מה יעזור לי עדר של זכרים?
אבל אין זה ביטה אסורים. זאת אומרת, זה לא הבחנה בין, זה לא חשוב לזה שהם מינים שונים, האמא והבלה. זה הבחנה בין אמא לאבא. האם הכחדת המין היא יותר קשורה דווקא בהכחדת אמהות מאשר בהכחדת אבות?
אמרת אולי זה בפשן איזה רעב.
חלק מהראשונים כן מבינים שהשיטה של חכמים היא כן גזרת את הנקודתית. בסדר, אבל זה לא נושא שלנו כרגע. הרמב״ם כן מבין. טוב, לפחות לפי רוב השיטות, יכול להיות שהכחדת המין אז כן מאפשר איזושהי תלייה בדבר הזה. עיקר הסיפור שיוצא לי פה מהטעמים בעיניי זה איזשהו חיבור אפשרי לשאלה שהיא באמת שאלה יסודית בגדרי אותו ועדנו, וזה הזיקה של אותו ובנו לעולם הקודשי. נקודה שגם הרש"ר הירש דן בה. אגב, שילוח הקן זה לא קשור לקודשים, זאת אומרת, יש פה איזושהי דעה שלמדה משילוח הקן לאותו ובנו, שזה כביכול מקשר לרחמנות בלי קשר לקודשים, אבל בסדר, ודאי שיש מושג של הורות שאפשר ללמוד אותו מפרשה מאוד מרכזית של הורות, שזה שילוח הקן. אז לגוף השאלה, עדיקה לעולם הקודשים. המשנה שלנו אומרת אותו ובנו נוהג בחולין ובקודשים, ואז כל המשנה עוסקת בחולין וחולין, קודשים וקודשים, חולין וקודשים. אנחנו כל עוסקים בזה הרבה מאוד בפרק שלנו, בעיסוק בחולין ובקודשים. בגמרא בהתחלת הפרק, הגמרא מוכנה לשקול הווה מינה שיהיה רק בחולין, ולשקול הווה מינה שיהיה רק בקודשים. אבל יש את ההקשר בפרשה. הפרשה הזאת היא פרשה של קודשים. הפסוק שלפני אותו ובנו זה הדין של שבעה ימים בקורבן. הפסוק שאחרי אותו ובנו זה קורבן תודה, וכי תסבחו זה ותודה להשם, לרצונכם תסבחו. יש כמה מחלוקות תנאים שאתם תראו אותם בהמשך הפרק, שלכאורה קשורות לדבר הזה. בסוגיה של שחיטה שינה רויה, אז שם אנחנו נראה בשבוע הבא, לפחות הריטב"א בדף פ"ה, אמר במפורש שבזה נחלקו רבי שמעון ורבי מאיר, שנחלקו תנאים בשאלה האם עיקר הפרשה היא בקודשים, ורק למעשה התורה הרחיבה את זה גם לחולין, אבל הפרשה הזאת ביסודה נאמרה בהקשר של קודשים, או שהפוך, שהפרשה ביסודה נאמרה דווקא בהקשר של חולין, ולמעשה היא מיוסמת גם בקודשים, ואולי אפילו זה לא, אולי אפילו יכול להיות, זאת אומרת, לפי חלק מהשתות בגמרא, אז לרבי שמעון היא בכלל לא מיוסמת בפועל בקודשים. זה סוגיה שאנחנו לא עוסקים בה עכשיו. אני רק קצת אסביר את האופי של השאלה הזאת, זה גם קשור, כפי שנראה באותן סוגיות, למיקום של הפרשה הזאת בקודשים או בחולין, אבל זה גם קשור לשאלה היסודית שצריך לשאול אותה על הרבה דינים בשחיטה, וזה כאשר התורה אוסרת עליי ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד, התורה מתייחסת לשחיטה. אנחנו יודעים מהמשניות שזה דווקא בשחיטה כשרה. לאיזה רובד של שחיטה הדבר הזה מתייחס? ופה אני קצת מגיע לשאלות כלליות שקשורות לסוגיות שאתם לומדים בסדר בוקר. אני לא הייתי לצערי בשיעור הפתיחה של הרב משה. אני לא יודע עד כמה הוא התייחס לדבר הזה או לא, אבל אולי יכול להיות שבשיעור בעוד שבועיים אני אפרט קצת יותר. באופן כללי, בשחיטה, לפחות להרבה גישות מאוד יכול להיות שיש מקום לדבר על שני רבדים בדין שחיטה.
רובד אחד בסיסי שהוא המתה יזומה של הבהמה, שלא תהיה בהמה שמתה מעליה. בהמה שמתה מעליה היא נבלה. למה זה כל המתה יזומה שהיא לא לפי ההלכות של השחיטה שהתורה קבעה, אז התורה לא מכירה בה וזה נחשב לבהמה שמתה מעליה. אז למעשה השחיטה צריכה להיות כדת וכדין, וכל שחיטה שהיא לא כדת וכדין הבהמה היא נבלה. זאת ההלכה, זה משנה בדף למדבית. אבל אז למעשה שחיטה שהיא לא כשרה הבהמה תהיה נבלה. אבל יש איזשהו רובד של השחיטה שזה המוקד שלו, שהבהמה לא תהיה נבלה, ושהמתה תהיה המתה בידי אדם, המעשה יזום של המתה בידי אדם. אבל יש את הרובד הנוסף שבגללו התורה ציוותה על שחיטה בהליך מאוד מסוים, ובפרט לשיטת רבי עקיבא. נגעתם כבר טיפה במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא על שחיטה במדבר? לפי רבי עקיבא במדבר היה במדבר היינו מותרים בבשר מחירה. אומרים הרבה מפרשים שוודאי שגם לרבי עקיבא היה איסור נבלה במדבר, אבל אם אתה נוחר את הבהמה אז היא לא נבלה, כי עשית את מה שצריך, המתת אותה בידיים. נבלה זה בהמה שמתה מאליה. ככה, אז לרבי עקיבא לא נצטווינו במדבר לשחיטה. איפה כן נצטווינו במדבר לשחיטה? בקודשים. בקודשים יש טקס שהוא באמת נקרא לזה זביחה, לא שחיטה סתם, אלא זה מושג שהוא הרבה יותר טקסי, הוא הרבה יותר כרוך בהלכות מיוחדות, והוא באמת חלק ששייך במהות שלו לעולם הקודשי. אבל זה באמת היה רק בקודשי, ובחולין היה מותר לנו לנחות. ומה קרה אז לרבי עקיבא כשנכנסנו ארצה? כשנכנסנו ארצה אז הגענו למצב של קרחת ממך המקום, והתורה אומרת לנו שמכאן ואילך אנחנו מצווים על שחיטה גם כאשר אנחנו מתרחקים מהמקדש. זאת אומרת, יוצא שלפי רבי עקיבא מה שקרה בכניסה ארצה זה שהפעולה שהייתה לפני כן קיימת רק במסגרת של קודשים התרחבה עכשיו גם לחולין. אבל זה קצת קשור למה שהרב יאיר דיבר אתמול בשיעור הקצר. זה הרחבה של מושג השחיטה של קודשים לחולין, ויכול להיות שזה באמת החידוש שהתחדש לנו כאשר נכנסנו ארצה, וזה מתחבר ליסוד שהרש"ר הירש אומר ששולחנו של אדם הוא מזבח, ושבמסגרת קידוש החול אז שחיטת הבהמה נעשית על ידי הליך של צביחה. טוב, זה נושא כללי ואפשר להרחיב עליו הרבה, אני לא אעשה את זה עכשיו, אני קצת אדבר על זה בשיעור של שחיטה שאינה ראויה, אבל ממילא יש מקום להתלבש באותו ואת בנו. דין באיזה רובד זה? האם זה דין ברובד של ברובד הבסיסי של המתה כשרה של הבהמה, או שזה דווקא דין בזביחה, דווקא דין בשחיטה ששייכת לעולם הקודשי? עכשיו, הפרשה נאמרה בהקשר של קודשי, זה נכון, בפשט הפרשה היא נאמרה בהקשר של קודשי, גם כתוב בשחיטה. ואם אני מבין שכתוב בשחיטה ולפי רבי עקיבא ולפי רבי עקיבא, זאת אומרת, זה אומר משהו מיוחד, שבמדבר שהיינו מותרים בנחירה, אז מאוד יכול להיות שלרבי עקיבא היה מותר לנחור בהמה ובנה ביום אחד, משום שהדין הזה הוא לא דין בהמתה כשרה, הוא דין בשחיטה של קודשים. ולפי רבי עקיבא, לפי רבי ישמעאל, כל הדיון לפחות לגבי תקופת המדבר הוא פחות רלוונטי, כי לרבי ישמעאל במדבר היה איסור של אכילת בשר חולין, היינו מותרים רק בבשר קודשים, זה הבזה הרכיד שהיינו מותרים בו. כמובן רק שלמים, רק שחיטה, זאת הדרך היחדה שהייתה לנו לאכול בשר קשה במדבר. וממילה התורה אומרת לי בשור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. איך תשחטו? אנחנו נמצאים בספר ויקרא, זה רק בהקשר של שחיטה. אחרי זה לדורות הפסוק הזה מתייחס לכל שחיטה קשרה, אבל לפי רבי עקיבא זה הנקודה הרבה יותר משמעותית, כי לפי רבי עקיבא אני רוצה שגם במדבר הפסוק הזה היה אך ורק דין בשחיטה, והנחירה הייתה מותרת.
אז בהקשר הזה אני חושב שהרש"ר הירש עוזר לנו להגיע לקצת לכיוונים האלה, שבאמת אותו ובנו זה דין שהוא במקור שלו קשור דווקא לקודשים. למעשה הוא מורחב גם לחולין, ואנחנו לומדים את ההרחבה שלו לחולין, אבל זה לזביחה שבחולין, זה לשחיטה הטקסית שבחולין, וזה אותה הרחבה של עולם הקודשים לתוך עולם החולין שקשור בשולחן של האדם כמזבח. ודווקא ברובד הזה יהיה אותו ובנו, ואני ארחיב על זה יותר בשיעור של שחיטה שאינה ראויה. אז זה קצת תלוי בטעמים, כי באמת הטעם של הרש"ר הירש מאוד שם את הדגש על זה שזה מתחיל בעולם הקודשים, וטעמים אחרים הם לכאורה קשורים לכל המתה שאדם מתה בהמה. אם אתה מתייחס למידת האכזריות
בין אם זה אכזריות ממש, בין אם זה כאין אכזריות או רעבתנות, אז זה לא קשור לעולם הקודשים, זה לכאורה שייך לחולין באותה מידה. ואנחנו נראה בסוגיות שדווקא אתם שדווקא יש יסוד חזק מאוד לקשר את זה לקודשים, ואני חושב שזה יתרון חזק להסבר של הרש"ר הירש. בסדר. אחת המחלוקות שקשורות קצת לשאלה של קודשים זה במשנה האחרונה של הפרק, פ"ג עמוד א' למטה. תפתחו פ"ג עמוד א' במשנה למטה. יום אחד האמור באותו ואת בנו. מהי הגדרת יום לעניין אותו ואת בנו? היום הולך אחר הלילה. זאת אומרת, זה היום שאנחנו מכירים בהלכה, שזה לילה ויום. את זאת דרש רבי שמעון בן זומא, נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו ואת בנו יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית? היום הולך אחר הלילה. איך אני יודע את זה?
ירבי בוקר.
אף יום אחד אמור באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. תנו רבנן, בגמרא, את זאת דרש רבי שמעון בן זומא, לפי שכל העניין כולו אינו מדבר אלא בקודשים. ובקודשים לילה הולך אחר היום, יכול אף זה, כן? ברייתא מרחיבה את הדרשה של רבי שמעון בן זומא ומסבירה למה צריך מקור, הרי תמיד יום בתורה. באופן כללי יום בתורה זה היום הולך אחר הלילה. אז למה פה הייתה לי סברה להגיד אחרת? אומר רבי שמעון בן זומא, לפי שכל העניין כולו אינו מדבר אלא בקודשים, ובקודשים לילה הולך אחר היום, יכול אף זה, כן? זאת אומרת, הייתה ואמינה שכשם שהגדרת יום במקדש כולל, היא הפוכה מאשר בגבולין. הגדרת יום במקדש היא יום, ואחרי זה הלילה הוא סוג של נספח של היום שלפניו. מאיפה יודעים את זה? רש"י פה כותב, רש"י בשורה האחרונה, בכתיב ביום קורבנו יאחל לו יניח ממנו עד בוקר. אלמה, לילה של אחריו, קרי יום קורבנו עד הבוקר. אז הייתה ואמינה שהגדרת יום לעניין אותו ובנו תהיה יום של קודשים, ולא יום של גבולין. אז לפחות האהבה אמינה של רבי שמעון בן זומא ודאי מאוד מחזקת את הזיקה של אותו ובנו לקודשים, והוא גם כותב, לפי שכל העניין כולו אינו מדבר אלא בקודשים. אז הוא אומר, יכול אף זה כן? לא, נאמר כאן יום אחד ונאמר במעשה בראשית יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה? אף יום אחד אמור באותו ובנו היום הולך אחר הלילה. אז יש לי דרשה שאומרת לא ככה. אז כמובן, יש מקום להגיד שהדרשה מבטלת לגמרי את האהבה אמינה ואומרת שבעצם עברנו לגמרי לתחום הגבולין ואנחנו בכלל לא עוסקים פה, במהות אנחנו בכלל לא עוסקים בקודשים. אבל מהלשון שלו זה נשמע לי יותר לא ככה, שהדרשה היא נקודית לעניין הגדרת היום. אבל באופן כללי עדיין נכון מה שהוא אמר בהתחלה, שכל העניין כולו אינו מדבר אלא בקודשים.
זה לא עניין, תגיד, זה סמוך.
נכון, יכול להיות. לי זה כן נשמע שכל העניין כולו אינו מדבר על בקודשים, שזה כן איזושהי אמירה למהות של הפרשה, אבל אני מסכים. אם אתה רוצה לומר שזה אך ורק דרשה של, זאת אומרת, שהפוך, גם כל האהבה אמינה הייתה רק איזושהי דרשה נקודתית, זה פחות נשמע לי ככה, אבל בסדר. יש דעה חולקת בעמוד הבא, פ"ג עמוד ב' למעלה, רבי אומר, יום אחד, יום המיוחד, טעון כרוז. מה זה יום אחד? זה יום המיוחד, טעון כרוז. מכאן אמרו בהבאה, פרקים בשנה, המוכר במה לחברות צריך להודיעו. זה המשנה הקודמת, המשנה שלפני זה בפ"ג עמוד א', אומרת שבימים, בערבי חגים שבהם שוחטים הרבה בהמות, אז אם המוכר מחר בהמה אחת למישהו, ואז מוכר את הבן שלה למישהו אחר, הוא צריך להודיע לו, תדע לך שמחרתי את האמא, כי מאוד הגיוני שהיא תשחט עוד באותו יום. ואז תדע לך שאתה צריך לבדוק, כי יכול להיות שאסור לך מדאורייתא לשחוט את הבהמה שאתה קונה, ומן הסתם שניהם קונים את זה למטרה של שחיטה מיידית. אז כתוב במשנה שם על הימים שצריך להודיע. רבי אומר שזה דרשה שלמדנו אותה מהפסוק הזה של יום אחד, יום המיוחד. יום אחד, יום אחד, טעון כרוז. אז עוד לפני שאני אתייחס לדין שרבי למד, רבי לא חושב שהייתה לי הווה אמינה שיהיה יום של קודשים. את זה הוא לא צריך ללמוד, אבל הוא לא חולק לגבי הדין, הוא חולק לגבי האהבה אמינה. נכון? אז רבי חולק על האהבה אמינה, רבי חושב שלא צריך מקור, לא בשביל זה אני צריך את המילים האלה יום אחד. למה אני צריך את המילים יום אחד? בשביל ללמוד איזשהו דין אחר. אבל אני לא צריך איזושהי דרשה בשביל ללמוד, ברור שההגדרה של יום לעניין אותו ובנו זה יום של גבולין, כי זה לא מצווה של קודשים. אז בפשטות רבי חולק על היסוד שאמרנו לפני על קודשים. לעצם הדין שהוא אומר, זה דין מעניין. פשוט זה לא דין דאורייתא, אחד המפרשים פה, אני לא זוכר מי, אומר שזה אסמכתה. זה לא, קשה להאמין שבאמת יש דין מיוחד של חובת הכרזה מהתורה. אבל בכל זאת, גם אם זה אסמכתה, כן, זה כן דין שהוא בחר להסמיך אותו על פסוק. ורשי, כשהוא מסביר אותו, הוא כאילו מוסיף עוד רשה בשביל להגיע לדין הזה. תסתכלו, רשי הראשון בפי ג' עמוד ב'. רבי אומר, יום אחד, יום המיוחד טעון כרוז, ימים מיוחדים יש בשנה. דהיינו, ארבעה פרקים שאתה מוזהר להכריז, אימה מחרתי לשחוט. קרי בי, לא תשחיתו, לא תגרום לה להישחט בימים הללו, היא ובנה. ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו במחד, אז רשי עושה איזושהי דרשה, לא רק לא תשחטו, אלא גם לא תשחיתו. לא תגרמו לזה ששור, שתהיה שחיטה של אותו ובנו ביום אחד. וזה מביא אותי לחלק האחרון של השיעור, וזה שאלה אחרת בגדרי אותו ובנו. עד כמה יש איסור במעשה, או עד כמה שיש מקום לדבר איסור לא רק במעשה, אלא גם בתוצאה. ולגרום לזה שאותו ובנו ישחטו ביום אחד. פה יש לנו איזשהו ביטוי לדין תוצאתי, שאני לא אגרום לזה שזה ישחט. עכשיו, הדין הזה הוא לאו דווקא מכריע, אומר לי איזושהי אמירה כללית וגורפת על אותו ובנו. יכול להיות שזה לא הגדרה של האיסור הבסיסי של אותו ובנו, אלא איזשהו דין נוסף. הדין הבסיסי זה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. יש איזשהו דין נוסף של לא תשחיתו, והדין הזה, כפי שאמרתי, הוא גם מסתום אסמכתה ולא דין דאורייתא. אבל בכל זאת, יש מקום לשאול את השאלה, וזו שאלה רחבה שבאמת האחרונים עסקו בה, והיא מתקשרת זאת אומרת, אחד הנדבכים של השאלה הזאת זה איך לראות את המעמד של הבהמה הראשונה. נכון, יש לי איסור בתורה, ושור עושה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד. אז יש לי שתי בהמות שנשחטות. בהמה ראשונה ובהמה שנייה. מה המעמד של הבהמה הראשונה פה, בתוך הסיפור הזה? מצד אחד, ברור שהאדם ש... הרי שני... זה יכול להיות האיסור גם יכול להיות שני הנשלבים, נכון? יכול להיות ששני אנשים שונים ישחטו אותו ובנו, ואז מי עובר?
השני.
השני כמובן. יפה. עכשיו, הראשון שעובר הוא צדיק, הוא ודאי לא עשה איסור. אז מותר לאדם לשחוט בהמה. שיש לה אמא או שיש לה בן או בת, מותר לשחוט בהמה כזאת. אז הראשון ודאי לא עבר על איסור, וודאי, פשיטה שאין על זה מלכות. פשיטה גם שזה לא נקרא, אין על זה שם של מעשה עבירה לעניין, גם אם זה אותו אדם עשה את זה ועשה את זה מהר, אין על זה שם של מעשה עבירה לעניין קים למדרה במניעה למשל. אם לחזור טיפה למה שלמדנו באלול, ויש על זה סוגיה בפי א' עמוד ב', ברור שאם אדם עושה תוך כדי שהוא שוחט, נגיד אם אדם תוך כדי שהוא שוחט עושה איזשהו מעשה שמחייב אותו ממון, אז יש לי כלל אין אדם לוקה ומשלם. אבל האם הכלל הזה של אין אדם לוקה ומשלם יהיה תקף בשחיטה של הבהמה הראשונה? אדם שחט את הבהמה הראשונה ותוך כדי יעשה איזשהו מעשה של חיוב ממוני? ברור שלא, כי זה בכלל אין על זה מלכות. ומה לגבי הפוך? יש לי כמלמד רב המנה של מיטה ומלכות, שאם אדם עושה מעשה, ובזה עוסק את הסוגיה בפי א' עמוד ב', אם אדם עושה מעשה שמחייב מיטה, למשל שוחט לעבודה זרה, אז יש לזה חיוב מיטה, ותוך כדי הוא עושה מעשה שמחייב מלכות, אז יש כמלמד רב המנה שמיטה פותרת ממלכות. אז אם השחיטה הראשונה הייתה לעבודה זרה, אז יש לזה חיוב מיטה. זה יפתור ממלכות של אותו ובנו? אם השחיטה של הבהמה השנייה היא לא לעבודה זרה, אז זה, לא, אז זה גם לא יפתור. כי המעשה הזה בכלל לא מעשה מחייב. לא לכולה ולא לחומה, זה לא יפתור דברים אחרים, ודברים אחרים לא יפתרו אותו, כי זה בכלל לא מעשה עבירה. אז זה ברור, שהשחיטה של הראשונה היא לא מעשה עבירה. מצד שני, ברור שהשחיטה של הבהמה הראשונה היא תנאי לזה שיהיה איסור. נכון? בלי השחיטה של הבהמה הראשונה לא יהיה איסור. ולא רק שצריך שהיא תהיה, אלא צריך שהיא תהיה כדת וכדין. אם השחיטה הראשונה תהיה שחיטה לא כשרה, אם חל איזשהו פסול בשחיטה הראשונה, מה הדין לגבי השנייה? מותר לשחוט, מותר, לא חייבים, אלא מותר. פשוט מותר לשחוט אותה. ולפי רבי שמעון, השחיטה הראשונה גם צריכה להיות שחיטה ראויה, וזה המחלוקת הנעים בפי א' עמוד ב'. זאת אומרת, כל הדינים של השחיטה תקפים גם בשחיטה הראשונה. אבל זה לא נחשב להם מעשה עבירה. ופה, שני הצדדים האלה כן משאירים איזשהו מקום קל להתלבטות, בין שני ניסוחים שונים שאפשר לנסח את הדין של הטוב ובנו. ניסוח אחד אומר שהרי אמרנו שהשחיטה הראשונה היא לא מעשה עבירה. ולכן מה שהתורה אמרה באותו ובנו זה שאם נשחטה בהמה השחיטה של הבהמה היא מעשה ניטרלי, היא מעשה לגיטימי לגמרי, והוא רק נסיבה. יש כל מיני נסיבות, נכון? אם היום יום טוב, אז אסור לי לעשות מלאכה. ואז אם אני עושה מלאכה, אני לא כן. אין איסור בזה שזה יום טוב. האיסור בזה שאני עושה מלאכה. אם נשחטה בהמה, אז עכשיו ביום הזה אסור לי לשחוט את האמא שלה או את הבת שלה. אבל האיסור הוא על שחיטת השנייה. בהמה שהאמא או הבת שלה נשחטו, יש, אסור לך לשחוט את הבהמה השנייה הזאת. וזאת הגדרת היסוד. זאת הבנה אחת, שהבנה די פשוטה. אבל הבנה אחרת אומרת שאי אפשר להגיד ששניהם ביחד זה מעשה אסור, כי אין איסור בשחיטת הראשונה, אבל יש איסור בהתרחשות הזאת. ההתרחשות הזאת של שתי בהמות, שני דורות, שנשחטים ביום אחד, שנשחטות ביום אחד, זה התרחשות שהתורה רצתה לאסור. והתורה רצתה לאסור את מכלול ההתרחשות הזאת. אז מתי אתה עושה את העבירה בשחיטה של השנייה? כי זה המעשה, בכל זאת צריך להגדיר איזשהו מעשה אסור, אז המעשה, אז השחיטה של השנייה. אבל ההתרחשות כולה, זה ההתרחשות שהתורה בחרה לאסור. וגרימת כל ההתרחשות הזאת, זה האיסור דאורייתא שיש באותו ואבנו. עכשיו, אני פתחתי את השיעור בלדבר על הטעמים של האיסור. והאמת שכשאני חושב שכל הטעמים הם יותר מושכים להבנה השנייה שאמרתי. אם אני מנסה לחשוב לפי הטעמים. כל הטעמים יותר קשורים להבנה השנייה. זה לא איזשהו דין נקודתי בשחיטה השנייה, אלא מה התורה רצתה למנוע את הדבר הזה שאני שוחט את שתי הבהמות באותו יום. אדרבה, השחיטה הראשונה יכולת שיש בה יותר אכזריות. כי היכולת שהאימא נוכחת. אז, וגם לפי הרש"ר, כל הטעמים הם קשורים להתרחשות. אבל כפי שהרב זצ"ל היה מרבה לומר, שאל לנו לצפות מעיסוק בטעמים שיכתיב את כל הגדרים ההלכתיים של המצווה. ועדיין מאוד יכול להיות שזה נכון שהתורה רצתה לאסור את ההתרחשות הזאת, אבל הגדר ההלכתי של מה שהתורה אמרה זה אל תשחטו את הבהמה השנייה. עכשיו, יכול להיות שהשאלה לא מספיק מחודדת, אז אני אראה קצת את שני מקומות שהיא באה לידי ביטוי, ואז יהיה מקום לשאלות. יש גמרא בפ"ב עמוד א'. גמרא בפ"ב עמוד א', למטה, אומרת, עמי, מאיפה אתה יודע שיש איסור של שחיטת בנו ואותו? כתוב, עמי, אותו ואת בנו אמר רחמנא, ולא בנו ואותו. זאת אומרת, אולי האיסור הזה דווקא באותו ואת בנו, ולא להפך. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתא, ואז הגמרא מביאה ריבוי. אז יש איזשהו ריבוי שמלמד אותי שיש איסור גם באותו ואת בנו, וגם בבנו ואותו. שהסדר, שבשני הסדרים האלה, אז עוברים אל האיסור. גם באותו ואת בנו, וגם בבנו ואותו. עכשיו, לפי האבא אמינא של הגמרא, שזה דווקא בסדר מסוים, אז לפי איזה הבנה יותר זה מסתדר? כן, אני חושב שאם אני מבין שיש איסור במעשה של השחיטת השנייה, אז אני יכול להגיד שאוקיי, התורה אמרה שאחרי שנשחטה אמא אסור לשחוט את הבן. אבל מאיפה אתה יודע שיש איסור בשחיטה של האמא? אחרי שנשחט בן אסור לשחוט את האמא. לא, התורה מעולם לא אמרה לך דבר כזה, ואז אתה ודאי צריך ריבוי. אם ההבנה היא שמראש כל האיסור זה על ההתרחשות הזאת שאני שוחט את שניהם ביום אחד, אז הדגש הוא לא על האמא והבן או הבן והאמא, אלא על זה ששניהם נשחטים ביום אחד, ותכל'ס שניהם נשחטים ביום אחד. זאת אומרת, לפי ההבנה הזאת הייתי מצפה שיהיה ברור לכאורה שהסדר לא משנה, כי הסדר באמת לא משנה, זה באמת אותה מהות של לשחוט את שניהם ביום אחד. והגמרא כן אומרת שיש אהבה מינה כזאת. אבל, מה אפשר להגיד? אז אפשר להגיד שהמסקנה מבטלת את הכל, ולמסקנה זה באמת מהות אחת, שאסור לגרום לזה ששתיהן תשחטנה ביום אחד, ובאמת אין משמעות לסדר. אז יש מקום להתלבט במה המסקנה של הגמרא. ופה יש כנראה מחלוקת ראשונים בנושא הזה. מחלוקת ראשונים כפולה. זאת אומרת, כל אחד אומר משהו שהשני לא יסכים, כל אחד אומר יסוד שהשני לא יסכים לו, לפי ההבנות האלה. זה מתחיל בזה שבמשנה יש מחלוקת עניים. במשנה בפ"ב עמוד א' למטה. בואו נקרא רגע את המשנה. אומרת המשנה פ"ב עמוד א' למטה. שחט פרה ואחר כך שני בניה, סופג 80. כי כל בן יש בו איסור של אותו ואת בנו. אבל כל בן הוא השני, ולכן סופג שמנים. שחט שני בניה ואחר כך שחטה, סופג את ה-40. פה הוא עשה רק שחיטה אחת אסורה. כמה עבירות הוא עבר? לא, הוא עבר שתי עבירות. כי הבהמה הזאת היא אסורה משתי סיבות של התובד, לא? מצד שני הבנים. אבל, אבל זה הדין שנקרא חילוק מלכויות. אין לך פה חילוק מלכויות כי עשית, מעשה אחד, ולכן אי אפשר סתם לחייב אותך שתי מלכויות. אבל זה לא שעלי בדאמת בכלל אין פה שתי עבירות. יש פה, זה כמו שאישה תהיה ערווה על פלוני מחמת שתי סיבות. היא גם אחות אשתו וגם... אז יש דיון גם לגבי חטאות וגם לגבי מלכויות. הגמרא בגדול גם מזהה את הגדרים, בין הגדרים של חטאות ומלכויות. יש דין של חילוק חטאות ומלכויות, מתי אפשר להטיל שני חיובים או לא. אבל בגדול זה גוף אחד ואיסור אחד, אז לוקים על זה. למרות שיש פה שתי עבירות, אבל סופג את ה-40. מה? אז שמה יש סיפור של שמות שונים של איסור. הנושא סבוך, אני לא... שחטה ואת ביתה ואת בת ביתה, סופג 80. הוא שחט 3 דורות, אז הוא עשה שני מעשים של איסור, נכון? גם השנייה וגם השלישית, סופג 80. שחטה ואת בת ביתה ואחר כך שחט ביתה. הוא שחט את הדור הראשון, אחרי זה את הדור השלישי, ורק בסוף את הדור האמצעי. אז הדור האמצעי, כמה עבירות יש בו? שתי עבירות. אבל אומר אותה נקמה, סופג את ה-40, כי זה רק מעשה אחד. סומחוס אומר, משום רבי מאיר, סופג 80. אז לשיטת סומחוס יש... לפחות במקרה האחרון, סופג 80, והוא כן מוכן לפצל ולהגיד שחייבים 80 על הדבר. וכאן יש מחלוקת ראשונים לפי... רוב הראשונים, רש"י ותוספות, אומרים שסומחוס חולק לא רק על הסיפה, אלא גם על המקרה שלפני זה במשנה של שחט שני בניה ואחר כך אותה. ושסומחוס אומר שבאופן כללי במשנה שלנו, אם זה אסור לך פעמיים, אז אתה תלקה 80. והם מבינים שהמרה מתלבטת בין שתי הבנות בסומחוס. האם סומחוס זה איזושהי שיטה כללית שבכלל לא מחפשת חילוק מלכויות ומוכנה לחייב אותך פעמיים על מעשה אחד, או שלסומחוס יש חידוש נקודתי באותו ואת בנו. ומה החידוש הנקודתי באותו ואת בנו? אומרת הגמרה, הלשון של הגמרא זה דגופים מוחלקים. החיינו תמה, הועיל וגופים מוחלקים. עכשיו, זה קצת מוזר, מה זה גופים? גופים מוחלקים זה שאני עושה את המעשה בשני גופים שונים. שיש שני גופים שונים שביצעתי בהם את העבירה. אבל לכאורה אדרבה, זה גוף אחד שאני ביצעתי באותה עבירה. נכון? שחט שני בניה ואחר כך אותה, או שחט את הראשונה, השלישית ואחרי זה את השנייה. אז את העבירה עושה רק בגוף אחד. אז מסביר לנו רש"י מה זה גופים מוחלקים. אומר רש"י, תסתכלו ברש"י בבית עמוד בית בשורות הצורות, הוא מתחיל, דאף על גב דגופים מוחלקים, שעל ידי שתי פרות באים לו שני מלכויות הללו. אומר רש"י שגופים מוחלקים זה שהשחיטה הזאת אתה מתחייב אליה בגלל שתי פרות שונות. זאת אומרת, כאשר אני שוחט למשל את הדור האמצעי, אז אני חייב עליו גם בגלל הפרה הזאת וגם בגלל הפרה הזאת, ולכן זה גופים מוחלקים. אז האמת שזה כל כך מחודש בעיניי, גם אחרי שיש לי כל מיני סברות באותו ובנו, זה עדיין סברה מחודשת, כי לכאורה עדיין את המעשה עשיתי בגוף אחד. אבל ודאי שהשיטה הזאת של רש"י, שההסבר הזה של רש"י במושג גופים מוחלקים, הוא נושך לאיזו הבנה? מה? שהמכלול הזה הוא המכלול האסור. אתה מבצע את העבירה לידי המכלול הזה של שתי הבהמות האלה שנשחטו ביום אחד, וגם הבהמה הראשונה היא חלק מהמכלול האסור, ולכן שייך לקרוא לזה גופים מוחלקים. עכשיו, זה רק הבנה אחת בסומחוס, אבל זה לא שאחרים חולקים על זה. הגמרא רק מתלבטת בין ההבנה הזאת בסומחוס להבנה שאומרת שיש לסומחוס שיטה כללית שלא מחפשת חילוק מלכויות. ורבנן לא חושבים... טוב, בוא נגיד שאם ההסבר של סומחוס זה מצד גופים מוחלקים, אז יש מקום להתלבט במה החכמים חולקים על סומחוס. האם זה בגלל שהם לא מסכימים שיש פה גופים מוחלקים, או שחושבים שזה לא מספיק למלכויות? אז יש מקום להתלבט במה החכמים חולקים, אבל לפחות בדעת סומחוס זה משמעותי, כי סומחוס לא נפסק להלכה, הלכה כחכמים. אבל לפחות בדעת סומחוס, ולא ברור שחכמים חולקים על זה, אז רש"י ובוודאי משה חזק לכיוון הזה של שהמכלול הוא האסור, וזה כולל גם את הבהמה הראשונה. אבל הר"ן והמאירי חולקים על רש"י, להם ברור שסומכוס לא מדבר על המקרה של שחט שני בניה ואחר כך אותה, אלא סומכוס מדבר רק על המקרה של השלוש דורות וששוחט את הבהמה האמצעי. ואומר המאירי, תסתכלו במאירי במקור 4, אומר המאירי, סומכוס אומר 80, הועיל ויש כאן שני שמות, רוצה לומר אותו ואת בנו ובנו ואותו, והוא שקורו בסוגיה גופין מוחלקים. ומכל מקום אפוא אינו חלק בראשונה, רוצה לומר בשחת שני בני התחילה. אז אומר המאירי שסומכוס זאת הבנה נקודתית במקרה של שלוש דורות, כי סומכוס חושב שיש פה, זה פרשנות, פירוש מאוד דחוק למילים גופים מוחלקים, הוא אומר שגופים מוחלקים זה בעצם שמות מוחלקים. זה לא חילול גופים, אלא הגמרא לא דייקה בלשונה. זה לא גופים מוחלקים, אלא שמות מוחלקים. ויש פה שני שמות שונים של איסו. אותו ובנו, ובנו ואותו. עכשיו, למה אמרתי שיש מחלוקת כפולה פה בראשונים? כי המאירי חולק על רשי בטלטי. הוא לא אומר את מה שרשי אומר, והוא אומר משהו שרשי לא אומר. הוא לא אומר את מה שרשי אומר, כי רשי אמר שמה? מה? רשי אמר גופים מוחלקים זה... זה הבהמה הראשונה. והמאירי לא, כנראה לא מוכן לקבל בכלל תירוש כזה.
זאת אומרת, הוא מיד אחרי זה מביאו, גדולי הרבנים פרשו גופים מוחלקים, שתי פרות וכו'.
אבל הפירוש הראשון שלו בכלל מוכן לקבל דבר כזה, ברור שזה לא נקרא גופים מוחלקים. זאת אומרת, הוא לא מוכן לקבל את הסברה הזאת של האיסור כמכלול, כי ודאי שעל האיסור אתה עובר באיזה בהמה? בבהמה השנייה, זה איסור במייסה. זה איסור במייסה של שחיטת הבהמה השנייה ותו לא. וממילא זה מאפשר לי לומר שמה? אמרנו קודם שהאב האמינה של הגמרא שצריך דווקא אותו ובנו ולא בנו ואותו, שהסדר קובע, זה הבנה שמושכת לאותו ובנו כדין במייסה, ולכן הסדר קובע, ויש איסור לשחוט את הבהמה השנייה, אז יש איסור לשחוט את הבן, מי אמר לך שיש איסור לשחוט את האמא? אבל אמרנו שאולי המסקנה של הגמרא אומרת שבעצם שבאמת הסדר לא משנה, שזה לא משנה בכלל, וזה מהות אחת של לשחוט את שתי הבהמות ביום אחד, ולא משנה הסדר. אבל לפי המאירי, הסדר משנה או לא משנה? משנה מאוד. מה? זה שני שמות שונים של איסור. זאת אומרת, זה נכון שזה נאסר גם בסדר הזה וגם בסדר ההפוך, אבל זה באמת שני שמות שונים של איסור. אז יוצא שלפי המאירי, גם בזה שהוא דוחה את הטענה של רשי, וגם במה שהוא כן אומר, יוצא של המאירי, אותו ובנו זה הגדרה של במייס, וזה ממוקד כולה בשחיטה השנייה, לעומת רשי ותוספות, שזה במכלול של האיסור. האם עד כאן שאלות? טוב, נקודה אחרונה שהיא קשורה גם לאותה השאלה, וזה, האם יש איסור באותו ובנו בבת אחת? אתם מבינים שזה ממילה ברור שזה קשור לשאלה הזאת. אם אני אומר שאחרי שנשתה בהמה מסוימת, אז חל איסור חדש, אסור לשחוט את השנייה, אז אולי בבת אחת לא יהיה איסור כזה. זאת אומרת, אם אני שוחט שתי בהמות בבת אחת, אז אולי אין איסור כזה, כי למה שיהיה? אתה שוחט אף בהמה לא נשחטה אחרי שבהמה אחרת נשחטה. אז בואו התבואות שור רצה לחדש שיש איסור. אתם יודעים איזה התבואות שור? התבואות שור זה אחד החיבורים החשובים על שולחן אורך יורדיה, רבי אלכסנדר סנדר שפירה, לא זוכר? מה? לא, אין, לצערי הרב אין את זה בפרויקט פשוט. אני...
זה, שמעון גולדשמיט אומר שזה המספר אחד ברשימת מה הוא אומר שחסר.
אה, כן?
זה...
אז חבל שלא שם את זה לפני שלמדת את החולדים חולים, כי זה, כי הלכות שחיטה זה חיבור מאוד חשוב. והנושאי כלים המוגברים יותר, עסקו הרבה בדברים שלו, זה אחד מהפוסקים הכי מרכזיים בהלכות שחיטה, התפועות שור. אז כן, נאלצתי להקליד, אז תאריכו את זה. אז הוא כותב, ונראה לי דעים שני, הציטוט פה זה מהסמלה חדשה, זה הספר תבואות שור, אז באמצע יש לו את ההלכות שלו שהוא כותב שזה סמלה חדשה, והתבואות שור זה הפירוש שיש לו בצדדים על ההלכות האלה. אז הוא כותב, ונראה לי דעים שניים שוחטים בפעם אחת, זה האם וזה הבן או הבת, אף על גב די יש לפקפק לעניין מלכות עם לוקין, אבל הוא מסביר למה יש פקפוק. מכל מקום תרוויו אברו דאורייטה. תעזבו את הספק של עניין מלכות, כי הוא מסביר אותו בפירוש שלו. וקודם כל, תרוויו אברו הדאורייטה, זה על אותו ובנו, וזה על בנו ואותו. עבר ושחט אותו ובנו ביום אחד, מותרים בחילת דאורייטה, מדרבנן איסור אחרון בו ביום, אבל הראשון מותר ביום עוד אלף באיסור נשחט. ואחי, נראה לי שאם שחטו שניים כאחד, אחד הם ואחד הבת, אסורים שניהם עד הערב ששניהם עברו. ואם שניהם של אדם אחד, טוב, לא, נעזוב את המשפט האחרון, אבל... אומר התבועות שור, שיש איסורים שוחטים בבת אחת. שניהם עוברים על איסור, כי הם שוחטים את הבהמה הזאת כאשר נשחטת במקביל בהמה אחרת. ולכן שניהם יעברו על איסור, ואפילו יש שייך לאסור את הבהמה הזאת על שניהם, כי זה שתי בהמות שנשחטו באיסור. עכשיו, האם זה קשור לאפשר לצמצם או לא, זה שאלה מעניינת, אם תפתחו אותו בפנים ותראו את המכלול של הדיון שלו, זה קשור לשאלות של האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. שחיטה לוקחת זמן, ואם זה מחלוקת, מחלוקת אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או לא. אם ישנה, אז כל המעשה מתחילתו הוא שחיטה. ואם כל המעשה מתחילתו הוא שחיטה, אז הרבה יותר קל לך ליצור בו זמניות. אז יכול להיות שמי שהתחיל שני לשחוט, אז הוא כבר שוחט אחרי שמישהו התחיל לשחוט. לא, אבל זה גם לא נכון, כי ודאי שהאיסור הוא רק אם השחיטה נגמרה. זאת אומרת, לא נמלט מזה, זה כן יהיה מקרה של שחיטה בבת אחת, והוא טוען שיש בזה איסור. הפרי מגדים, לא נקרא את כל הדיון שלו, כי זה קשור לאחת מהראיות של עצבות שור.
זה עסוק של ספק אם הוא מתיר.
מה? לא, מה, כי הוא אומר שלא בתוך שלוקים? תפתח את הפירוש שלו, לא, זה, האיסור זה בתורת ודאי, יש לו בעיה למייסים על קו, אבל זה לא... את הפרי מגדים אני מניח שאתם כן מכירים, נכון?
כן.
פרי מגדים זה חיבור מאוד חשוב שיש לנו על אור החיים ויורדיה. על מה הוא יושב? מה? באור החיים זה על המגן אברהם ועל התז. זאת אומרת, הפרי מגדים מחולק לשני חלקים, על המגן אברהם זה נקרא... אשל אברהם ועל התז מה? משבצות זהב וביורדיה הוא על השח והתז אז על התז זה משבצות זהב ועל השח זה ספתי דת אז באופן כללי סימן תת זין ביורדיה זה הסימן של אותו ועדנו הפרי מקדים הם מתווכח עם התצור כתב את תבועות שור דעים שחצו שניהם אחד שניהם עברו ולא אבין, דין כן, הוא חולק על השיטה שלו, הוא מתפלמס עם הראייה שלו, אבל הוא גם חולק על עצם השיטה. אז יש מחלוקת בשאלה הזאת. התבועות שור בעצמו הביא הוכחה, שמתי את זה בסוגריים, בציטוט של התבועות שור, הוא הביא הוכחה וכן מוכח לעדה מדין שוחטת המעוברת לכמן סעיף תזיין. הדין הזה של שוחטת מעוברת זה בשולחן ערוך, והמקור של זה זה ברמב״ם, ששמתי את זה במקור 6. הרמב״ם אומר, מותר לשחוט את המעוברת. בא וירח יום. והרמב״ם, מה קורה אדם שוחט בהמה מעוברת? מה הדין אם אדם שוחט בהמה מעוברת? מה הדין של העובר?
מותר.
זה בן פקועה שעוסקות לו סוגיות בפרק רביעי, סוגיות מאוד מרתקות אבל קשות, של היתר בן פקועה. והרמב״ם מעלה שאלה, רגע, למה בכלל מותר לשחוט בהמה מעוברת? אם אתה יודע שהבהמה היא מעוברת, ואתה יודע שבעצם אתה שוחט גם את העובר, אז לכאורה יש בזה איסור של שחיטת אותו ואתנו ביום אחד.
לא, שאני לא נשחט, אם נהרג.
מה?
אם העובר הוא לא היה ירח עם עוז, הוא היה נהרג, הוא לא היה נשחט.
לא מדייק. מהרמב"ם משמע שיש מקום לשאול את השאלה. ואם לא הייתי אומר עובר ירח עמו, אז איך הייתי מבין את ההיתר של בן פקוע? הייתי מבין, יש לי, זה רק כתוב שאומרת ששחיטת הבהמה מועילה גם לבלד. הוולד הוא ישות והבהמה היא ישות ושחיטת הבהמה, הישות הראשית מועילה גם לישות המשנית שבתוכה וחלה גם עליה ולכן יש פה שחיטה, יש פה בעצם שתי שחיטות יש פה שחיטה של הבהמה הראשונה ושחיטה של הבהמה השנייה ויהיה בזה איסור של אותו ואבנו אבל למה זה לא נכון? כי הוא בר ירח עמו ולכן זה לא נכון להגיד כפי שאמרתי שבעצם יש פה שתי שחיטות אלא יש פה שחיטה אחת והוולד הזה מותר מדין חלק מהאם והוא עבר מעברי האם והוא מותר בדין חלק מהם וזו השאלה שהאחרונים פלפלו בה הרבה מאוד בגדרי ההיתר של בן פקוע ויש בעל המאור מאוד מפורש לזה בפרק רבי שיותן שזה מחלוקת המוראים באופן כללי הוא בר ירח עמו זה מחלוקת בשס לא ברור האם זאת השאלה בכל מקום והאם המושג של בר ירח עמו זה המושג הכללי של השס אבל השאלה היא שאלה גדולה בגדרי בן פקוע. האם זה שחיטה של העובר? האם זה, יש פה שחיטה עצמאית גם של העובר? או שזה איזשהו עבר מעבריהם? ומה שבמה רמב״ם, שאילו הייתי מבין שיש פה שחיטה גם של העובר, אז הייתה פה בעיה של אותו ובנו. ועכשיו זה אמירה מחיקת לכת, באמת יש שיטות כאלה. ולא שמענו שיש שיטה שבאמת אסור לשחוט מעוברת. אז זה קצת קושייה על הרמב״ם. אבל האם הרמב״ם נקט פה איזשהו טעם, ואם לחינם היה אפשר לתת טעם נוסף? אלא, אבל יכולה משמע מהרמב״ם שמה הדין של אותו ובנו בבת אחת? מה? אסור, כי גם אם הייתה, נניח שהיו פה שתי שחיטות, אבל אני עושה את שתיים בבת אחת. אני לא עושה אחת אחרי השנייה. אז לכאורה, אתה בכל מקרה חייב, למרות שעשית את זה בבת אחת. עכשיו, האמת שאני חושב שיש מקום לחלק קצת בין בבת אחת לבין שחיטת מעוברת. כי בשחיטת מעוברת זה נכון שזה קורה בבת אחת מבחינה כרונולוגית. אבל מבחינה לוגית, יש פה אחד אחרי השני. מה הראשון? מה? האם. מה שאתה עושה בצורה ישירה זה שחיטה שלהם. יש גזרת כתוב שמולידה משחיטה שלהם גם שחיטה של הוולד. אבל זה איזשהו שרשור. אני לא בטוח האם זה זהה לגמרי לסתם שחיטה בו זמנית של שתי בהמות. אני חושב שיש פה אולי מקום לחלק בין הדברים. עצם הוויכוח הזה של בבת אחת הוא לכאורה קשור. כי אם אתה אומר שיש איסור בגרימת ההתרחשות, אז ברור שזה גם בבת אחת. כי זה בדיוק ההתרחשות שהתורה אסרה, ובמקרה הזה, אז שני אנשים עוסקים בהתרחשות הזאת, ולכן שניהם עובדים על האיסור. אם אתה אומר שכל מה שנאסר זה אחרי שנשחטה בהמה, אסור לך לשחוט את האמא או את הבן, אז יש מקום להתווכח. האמת שזה קשור קצת לשאלות כלליות שיש בשס לגבי דברים שנאסרו בזה אחר זה, אז מה קורה אם הם באים בבת אחת, אבל בסדר. עד כאן חומר למחשבה על כל מיני שאלות אותו ובנו. בעזרת השם ניפגש בשבוע הבא לחיישינה לזרע האב, ומאחל, אני שוב מאחל לכולנו מהשבר הזה אנחנו נדע להיבנות ולהתקדם הלאה, ורק לצמוח ולשאוף יותר ולגרום נחת רוח למורנו. ובעזרת השם ניפגש שבוע הבא, ויום עצמאות שמח לכולם, ותודה.
סתם שזה אולי יעניין אותך, מה ש... מה ש...